ויהי היום, קורה פה משהו. היום הגדול הגיע, זה יום גדול. תפילת חנה היא אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה, זה רגע דרמטי. אישה אחת בכתה במשכן, זה לא מעניין, לא עושים איזה כותרות. איפה לא עושים איזה כותרות? בעיתונים. איפה עושים איזה כותרות? בתנ"ך, בתנ"ך. את ההיסטוריה שלנו כותבים נביאים, והנביא חושב שזה אחד הרגעים הכי דרמטיים בתולדות היקום שחנה התפללה. ואנחנו נלמד תחנה של התפילה שלך. אתם זוכרות שכל עם ישראל, מאז ועד היום, כל עם ישראל התפלל איך שחנה לימדה אותנו להתפלל. הדבר הכי דומיננטי זה אך שפתיה נאות וקולה לא יישמע, נכון? הדבר המוזר הזה שלך. אין את זה באף עם כזה. היא לימדה אותנו, נלמד ממנה איך להתפלל. אנחנו לומדים על תפילה. אז הפרק הזה, אנחנו לומדים את הפרק, והפרק הזה, תודה רבה, זה כל כך דרמטי שהתפעלה, ואנחנו שואלים, מה שואלים? מה כל כך דרמטי? מה הסיפור שלו? למה זה דרמטי? זה כל כך דרמטי שהבילו קוסטי, מה דרמטי בזה? תודה. אפשר לשתות קוסטי כל החיים? את הכרה! גם לי להיות הכרה יש צרות בחיים, שמעתם? יצא לכם פעם להיות פה? בכדור הארץ? אז החיים יש להם אתגרים. גם אם לא הייתה הכרה. אבל היא הכרה, והדבר הכי בנאלי זה תפקי, מתפללי. מהסיפור פה רואים שזה אירוע דרמטי, יכולים זה בעיקר מהתגובות של אלקנה, נכון? של אלי. מה תפקי? למה תפקי? יאללה, צריך תפקי איתה, נכון? ואחרי זה אלי אומר לה, עד מתי תשתקר? זרום. היחידה שמותה שחנה תתפלל זו פנינה, זוכרות? שבגלל זה היא מכיסה אותה. דרך מוזרה לשכנע מישהי. לפקוד, אולי מוצלחת או מוזרה. אז אנחנו שואלים למה אלקנה פחד, למה אלי פחד, בעיקר אנחנו שואלים למה חנה עד היום לא התפללה. היא כבר המון שנים הכרה, היא כבר 20 שנה הכרה, חזרנו. יש את החשבון. למה צריך ליד? התפללה, מה קרה? מה קרה? למה פנינה הייתה צריכה להכעיס אותה גם כעס? וכי עשת צרתה גם כעס, מה פנינה עושה לה? מה היא עושה לה? מגרה אותה את פנינה. בפשט, השאלה שלי היא... פנינה מנסה להכעיס אותה, נכון? פנינה רוצה שחנה תכעס, נכון? היא מצליחה לגרום לה לכעוס. אל תנחשו, תסתכלו בפסוקים. וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור אימה. ואחרי זה כתוב, וכן תעשה משנה, משנה. מידי הלדה בבית השם, כן, תכעיסנה. מה זה תכעיסנה? היא תכעיס אותה, היא מצליחה או לא מצליחה? לא, תגידו כן. אם מישהו משהו רוח הקודש, זה מאוד מעניין, אבל שאלה מה כתוב בנביא. מי אמר שכן? זה יפה לכעוס? לא כל כך. לבכות זה נראה לנו בסדר, אבל לכעוס, היא מצליחה להכעיס אותה, מה נראה לכם מהמילים? כן תכעיסנה. אתם רוצות לקחת שורש אחר במקום כעס ולשים אותו באותה הטיה? מה זה נקרא להכעיס מישהי? במקום להכעיס מישהי, תעשי פעולה אחרת. כמו? להעליב מישהי. מה זה נקרא להעליב? זה לנסות להעליב? ולא להצליח? להרטיב מישהי. מה זה להרטיב מישהי? זה לנסות לשפוך עליה מים? אם את מנסה לשפוך על מישהי מים, את מרטיבה אותה? אם את לא מצליחה, אז יהיה כתוב שאת מרטיבה אותה? אם את מייבשת מישהי, אם את רק מנסה, אז היה כתוב, ותרטיבנה, נו, תנו לי פועל אחר, אני מבין שלקחתי משל לא חכם במיוחד. זה נשמע שהיא מצליחה, נכון? אבל אנחנו לא צריכים רק לדון ברמזים. כשאלי נוזף בחנה, תסתכלו. ויאמר אליה אלי, בסדר, פסוק י"ד, מתי תשתקע, עשיתי לך מהלך, מה היא אומרת לו? מה כתוב לכם פסוק ט"ז? עכשיו
רוח
הלכה. הלאה, תמשיכי. מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה, נכון? מה הכוונה? אני כועסת. היא לא חטפה ג'ננה, אל תדאגו. היא לא שברה צלחות וסרטה את כל מי שהיה שם. אבל היא כועסת. היא כועסת. רש"י אומר יותר מזה. רש"י פסוק י"ח אומר, ותלך האישה לדרכה ותאכל ופניה לו יום לעוד. יש פה מישהי עם רשי? יש פה מישהי שמסכימה להיות עם רשי כל השנה? אבל תצטרכי גם להקריא. וזה בלי ניקוד. זה באותיות רשי. את רוצה לחשוב על זה עוד כמה פעמים. זה לידך, זה הכי קרוב אלייך. כן, שם. אם זה משימה כבדה מדי, את יכולה להביא לי את רשי. כבר לא יכולה לסגת. אז מה רשי אומר? שמואל א' פרק א' פסוק י"ח. ופניה לא היו לה עוד? מה זה ופניה לא עוד? אחרי שהתפללה, לא היו לה את הפנים שלה. חכי, אל תקריא את רשי, נכון? אחרי שהתפללה, היא אכלה. קודם היא לא אכלה, נכון? זה מוזר, כתוב אחרי אוכלה ואחרי שתו, אבל אמרנו שהיא לא אכלה, נכון? אחרי התפילה היא אוכלת. למה היא אוכלת אחרי התפילה? למה? תראו, יש פה שתי אפשרויות. אפשר ללמד אתכם מה שאני חושב שפה פרק. זה ילך הרבה יותר מהר. נראה לי. אבל אני עוד נותן צ'אנס לא לעשות ככה. זה שאני שואל אתכם הרבה שאלות כי אני רוצה שתלמדו ללמוד. נראה לי שזה נכס, חבל על הזמן. לא, לא את מה שאני אומר, תחלקו עליי, תסכימו, זה לא חשוב מה אני אומר. תלמדו ללמוד, זה. אתם לא באות לפה בשביל, תלמדו מהר"ל, אתם לא צריכות לדעת ללמוד מהר"ל אחרי שתעזרו את המדרשה. תלמדו עיניי, אתם לא צריכות לדעת. אבל אם תדעו ללמוד מהר"ל, אם תדעו ללמוד עיניי, אני לא יודע מה אתם לא... אז אתם יוצאות גם עם, עם נכס, זה שווה. בגיל 25 או 35. תוכלי לפתוח עין היה ולעוף עליו, ליהנות, תוכלי... אז אני עוד מנסה עוד קצת. למה היא אכלה? היא לא אכלה לפני שהיא התפללה, והיא אכלה אחרי שהיא התפללה. למה היא לא אכלה קודם? כי לא בא לה לאכול, נכון? היא מרוב שיחי וכעסי, כי היא עצובה, כי היא מרת לב, כי רע לה. כשמישהו רע לא בדיוק מתחשב לאכול לאכול. אז זה שהיא אכלה אחרי התפילה, מה זה אומר? שהיא כבר לא כועסת, שהיא מה? שהיא מתכויסת, נכון? רגועה. שמה? אלי ברכת הזה הרגיע אותה. אולי הרגיע שהיא הרגיע אותה, אבל היא שהתפללה. נכון? אני רוצה לדבר, היא כבר מפויסת, נכון? איך אומרים שהיא מפויסת? היא תאכל. ופניה לא היו לעוד. מה זה ופניה לא היו לעוד? בעברית. תחשבי שאת שומעת את הביטוי הזה פעם ראשונה בחיים. מה הפשט שלו? מה, הפנים שלה נפלו? נפל האף במשכן? לא כל כך, נכון? אז מה הכוונה? זה לא חידון, את לא צריכה לנו תשובה אחרונה. שהייתה לה הבעת פנים, קודם הייתה לה הבעת פנים אחת, ואחרי יש לה הבעת פנים אחרת. התחלפה לה הבעת הפנים. איזה הבעת פנים הייתה לה?
כועסת.
למה את חושבת ככה? מה אומר רשי? ופנה לו אל עוד?
פנים של זעם.
רשי חשב כמוך. זאת אומרת, רשי לא סתם חשב כמוך, יש הבדל בין כעס לזעם, נכון? שאת כועסת לי, חס וחלילה. אבל את לא זועמת, אני מקווה. נכון, זועם זה... שור זועם. זועם זה... וואי, וואי, וואי. אז היא כעסה, ואחרי זה היא זעמה, היא גם נראתה ככה. נראתה ככה. המדרש אומר שהיו לה פנים של קוף. ככה המדרש אומר. ופניה לעוד שהיו פניה דומות לקוף ונתרפאה. זה מחלה לראות כמו קוף. אז איך היא התרפאה מזה? עשו לה ניתוח פלסטי שם בשילה, קיצרו לה את האף. איך מתרפאים מהמחלה הזאת? איך קוף נראה? ראיתם פעם קוף? איך קוף נראה? כוער? כל הגופים, גופים חמודים כאלה? אני יכול להגיד לכם, פחות או יותר דיו לבסיס של הפרצוף שלי, זה די דומה. יש אפילו קופים עם זקן. יש מצח, יש שתי עיניים, יש אף, יותר שפיצי כזה. ואין הבדל עקרוני ביני לבין אורנג וטנג. הייתם פעם בגן חיות? בטח הייתם בגן חיות. אני לוקח את הילדים שלי, עכשיו את הנכדים שלי גן חיות, הכלוב שהכי מביך אותי זה הכלוב של הקופים. למה הוא מביך אותי? דומה לי, נכון. שמת לב. אני מסתכל עליו, והוא מסתכל אליי, זה מאוד, זה פרימט מפותח קוראים לזה. יש במשפחה הזאת אורנגוטנגים, גורילות, צ'ימפנזות ואומנואידים, זה אנחנו, בלשון הזואולוגית. הוא מסתכל עליי, הוא מקלל בננה, וואלה, הצבים לא יודעים לקלל בננה, נכון? הוא מעשן סיגריה. יש לו גמישות, הוא מדלג מענף לענף כמעט כמוני. אני אומר, זה באמת דומה, וזה די מעליב אותי. אני עד הכלוב של הגמל, אני לא מרגיש נבוך. אני רואה את הפערים, אני לא מרגיש חיה. רואה את הקוף, לפי המחקרים, זה מאוד מאוד דומה. מה ההבדל בינינו ובין קוף? מה ההבדל? יש לנו צלם אלוקים. יש לנו חלק אלוק הממעל. זה ההבדל. זה שחזל אומר שחנה הייתה דומה לקוף, היא לא הייתה עם כאלה לחיים נפוחות כאלה וזה. כאילו לא היה לצלם אלוקים, כאילו. היה לצלם אלוקים, היא הייתה צדיקה תמיד, מאוד מאוד צדיקה. אבל מה זה צלם אלוקים? אני לא יודע מה זה צלם אלוקים, אבל זה הדבר הכי קדוש. הדבר הכי קדוש בחיים של חנה לא היה. מה הדבר הכי קדוש בחיים של חנה? עכשיו היא התפעלה וזה חזר אליה. אז מה היה הדבר הכי קדוש בחיים של חנה? התפילה הזאת. התפילה הזאת זה צלם אלוקים שלה, התפילה הזאת זה הנשמה שלה. השליחות שלה לעולם הזה, היא הייתה נורא צדיקה, אבל היא פספסה משהו. כתוב בגמרא, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. כל הבנות בעולם יעמדו ליד שרה, הן נראות כמו קוף בפני אדם. מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה שלכולם יש צלם אלוקים. אבל כשאת עושה השוואות בינך לבין שרה, את אומרת, וואלה, אין לי צלם אלוקים. אני יותר דומה לקוף. לא, נורא צדיקה, אבל הפער בעינייך לבין שרה הוא כזה גדול. היא אמא שלך, יש לך לאן לשאוף, לא צריך להיעלב. אז חנה, ככה אני מבין במדרש, היו פנים דומות לקוף, הכוונה חנה מפספסת משהו מטורף, משהו אדיר. מבחינתה היא כאילו קוף. יש שם משהו בפנים, איך היא נראתה? היא נראתה זועפת וזועמת. איך נראית מי שזועף וזועקת? היא הייתה צדיקה חנה, מאוד צדיקה. היא השתדלה להיות שמחה, והשתדלה להיות מאמינה, והשתדלה להיות בוטחת בהשם, והיה מאוד נעים להיפגש איתה. אבל ביחס למה שיש בפנים, היא חיה בהחמצה. אם קשה לך, היה פה פעם למי שהיא קשה בחיים? לא יצא. מכירות מישהו שהיה קשה? אז מה עושים כשקשה? אנחנו חזקים? מתגברים? אי אפשר לפקוד כל היום. אי אפשר לפקוד כל היום. היום בבוקר קמתי ורציתי לראות מה קרה בלילה עם המדגמים והתוצאות. אז פתחתי את המחשב ולא היה עוד. למרבה הפתעתי הם לא דיברו כמה דקות בדיוק כשפתחתי. אבל מה הם עשו? הם עשו בינתיים, הייתה מוזיקה, לא זוכר מה. הראו את התמונות מהמפלגה הזאת, מהמפלגה הזאת, מהמפלגה הזאת. הייתי מראה לכם את הסרט, הייתם מבינות את הפסוק מצוין. יש מפלגות שכולם עושים ככה, הם דומים לקוף שלא נתרפא. ויש מפלגות כאלה שרקדו וצהלו. חלק מהאחים שלנו קמו מאוכזבים בבוקר. פניה דומות לקוף, היא הייתה מאוד שמחה, אבל כשיש כאב בפנים, כאב עמוק עמוק בפנים, גם אם את חזקה ומתגברת, אז הוא מפעיל לחץ מצטבר. לחץ מצטבר. חנה חייכה, בטוח, היא הייתה נעימה, נעימה, היא צדיקה מאוד גדולה, היא קיבלה איסורים באהבה, אבל זה איסורים. וזה הצטבר והצטבר והצטבר, ומשהו בפנים שלה, היא לא הייתה קופה, חס וחלילה, היא הייתה מקסימה, היא גם הייתה יפה, בטוח, אבל משהו בפנים שלה היה. יקרים בשפת הגוף, איזה תעוקה, איזה צער כזה גדול, 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 גדול. וכשהתפעלה, הכל השתחרר. 20 שנה של הכרות, 20 שנה של כאב, שהיא לא בחיינית, היא לא מקטרת, היא לא כפויה טובה. אבל כל הכאב הזה השתחרר, כל הכאב הזה השתחרר. אז אנחנו שואלים... כן, זה בדיוק מה שאנחנו שואלים. היא לא התפעלה... למה צריך להגיע פה ולהגיד, וואו, שהחיינו, תפללים, מה קרה? זה לא, זה מה שאת שואלת? מה, היא לא התפעלה לפני?
זהו, וגם כאילו, מה, אם אני מנסה לקחת את זה לפעמים החיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים רוצים משהו, ואז כנראה שיש איזה נקודה ששם כאילו השבר, ששם הצער הכי גדול, ואז כאילו מה שמגיע אחרי זה, אז מה זאת הנקודה הזאת? כל הצער בדרך הזה שבילי.
אפשר ישר, לא צריך לחכות. כואב לך משהו, תפלא לי. בזרום. לא צריך להגיע לנקודת שבע.
נכון, אבל
בטח
לא מאחנה, לא
התפעלה
כלום.
בטח שהתפעלה. התפעלה, היא לקחה סידור, התפעלה. עוד לא היה סידור, עוד לא אנשי סידור. התפעלה, התפעלה שמה? בואו רגע, השאלה שלך מצוינת. השאלות שלך מצוינות. אנחנו בזה נעצרנו פעם קודמת, מה זאת אומרת את הפעם הקודמת שאנחנו אמרנו למה חנה לא התפללה? זה נראה כאילו לא התפללה. מה, איך זה יכול להיות שלא? זה נראה כאילו לא התפללה, נכון? זה נראה כאילו היא לא, היא הייתה דומה לקוף, היא לא יודעת, זה התמונה שלה, התמונה שלה הייתה דומה לקוף, אבל כאילו משהו כואב לה, כואב לה. מי רוצה שחנה תתפלל? אתם זוכרות? מי רוצה? מי עוד רוצה שיתפלל? נכון. אלוקים נורא רוצה שיתפלל. פעם הייתה איזו אישה אחת, ופתאום התפעלה וכתבו אותה בתנ"ך. לא, זה לא עובד ככה. אלוקים צריך שחנה תתפלל. עוד הרבה לפני שהפרק הזה נכתב, נכון? כשאלוקים ברא את העולם, יש לך כל מיני תפקידים ושליחויות בחיים שלך, נכון? את תגלי אותם במהלך החיים. אצל אלוקים זה מתוכנן. את תגיעי לצמתים שתעשי בהם משהו, ואלוקים לפני שהוא ברא את העולם, הוא אמר, אני חייב שהיא תעשה את זה. אם תאכזבי אותו, תאכזבי אותו. אצלנו חנה בדרכי החיים התפתחה והגיעה שם. אבל אלוקים מאוד רוצה שחנה יתפלל. בגלל זה חנה נולדה, נכון? זה השליחות שלה. זה הבשורה שלה הגדולה לעולם, פרק א' בשמואל. זה לא אירוע ועכשיו את יכולה למות אותו. זה אירוע שמשנה את ההיסטוריה. זה משנה היסטוריה האירוע הזה. כל מה שיקרה, אמרתי לכם, כל המלוכה והנבואה והמקדש, זה הכל צומח מתוך הפרק הזה. אני רואה את זה, אני לא סתם מדבר. אני רואה את זה. אמרתי לכם, בעיתון לא יכתבו את זה. כי בעיתון לא מסתכלים על נשמות, לא מסתכלים על מי זכה במחירות שלו. יכול להיות שמישהי אתמול בכתה ושינתה את ההיסטוריה? יש מצב. יש מצב שמישהי בת 19 אתמול קיבלה איזו החלטה פנימית בלב ושינתה את ההיסטוריה? בהחלט יכול להיות. אבל לא ראיתם את זה אתמול במדגמים? לא ראיתם. כי נביא לא יודע. נביא יודע, עיתונאי לא יודע. אתה לא יודע שהליכוד ניצח והציונות הדתית זה נחמד. דרמטי. אבל אנחנו מנסים להסתכל בעיניים אלוקיות על החיים, שזה לא מדיוק תנך. אז קרה פה משהו אדיר, משהו גדול. זה לא קרה קודם. למה זה לא קרה קודם? מה כל כך אדיר וגדול? מה הסיפור שלה? הקרה, הגיע לקוד, לא הקודם, שהתפללה. בכתה, מה יש? מה הסיפור? יש, דוד הרג את גוליית. וואו, יואו. הגיעו לירח, יואו. בכתה, מה? לא, אני לא מזלזל בבכתה. זה הכי טריוויאלי. אז אנחנו בשאלה, אם אני אכתוב פעם ספר על זה, יש לי רעיון לשם של ספר. אני לא אעשה את השם הזה, כי זה לא נעים. אבל רציתי לקרוא לספר הזה, למה את לא בוכה? יש כזה שם כזה כשהייתי ילד היה, אולי אני אשים את הקלטת גם ב... כאילו זו שאלה מטורפת, למה היא לא בוכה? למה פנינה צריכה לחפור לה? ולמה אלקנה בפאניקה? ולמה למה היא לא בכתה? למה למען השם היא לא בכתה? אז התחלנו לענות על זה, אתם זוכרות? נעשה חזרה. השאלה היא, תעזבו את חנה רגע בצד, אולי תשאלי את עצמך, למה את לא בוכה? את בוכה, את אומרת. מה תוקע את חנה בתפילה? זה לא כתוב, תראו עד עכשיו דייקנו בפסוקים. אנחנו עוצמים רגע את הפסוקים, אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שהאישה הצדיקה הזאת לא בכתה? כשאלקנה אמר לחנה, למה ולמה ולמה, אתם זוכרות? למה את תבקי, ולמה לא תוכלי, ולמה רע לברך. אז חז"ל, אני לא יודע אם אמרתי לך את המדרש, אז חז"ל אומרים שהוא עושה השוואות. כל שאלה הוא עושה השוואה למישהי אחרת. למי? לשלוש הכרות אחרות. זוכרות? שרה, רבקה ורחל, אמהות שלנו. היו הכרות זמניות. אז הוא אומר, מה, שרה בכתה? למה תבכי. מה, רבקה לא אכלה? מה, רחל רע לבבה? ככה חז"ל אומרים, חז"ל שומעים את זה בתוך המילים של אלקנה. אלקנה אומר, למה ולמה, למה, הוא נוזף בה, את לא כמו שרה, רבקה, רחל ולאה, בסדר? לאה לא הייתה הכרה. למה לאה לא הייתה הכרה, אתם יודעות? לא משתהיה הכרה, אף אחד לא תהיה הכרה. למה? היא בכתה מספיק, נכון? כתוב, ויפתח השם, והיה השם כשנואה לאה, ויפתח את רחמה, כן? היא לא הייתה, היא הייתה הכרה, והשם פתח את רחמה. גם פה חנה היא לא הכרה, נכון? איפה כתוב שחנה היא לא הכרה? בפסוק אי, תסתכלו, כתוב לכם שכנה לא הכרה. השם סגר רחמה, מה הכוונה? שזה התערבות אלוקית שהשם נותן להיות בהיריון. לא, יכול להיות שיש לה בעיה רפואית? לא, אין לה בעיה רפואית, השם פה. למה כאילו? כאילו זה... למה השם רוצה שנתפלל? הוא צריך שנבקש ממנו בקשות? יש פה הרבה, אבל רגע, בואו נלך. אנחנו מבינים שהיא לא... אישה צדיקה, כשאלקנה משווה אותה לשרה רבקה אחרי לאה, זאת אומרת, קודם כל, מה זה אומר? מה אלקנה חושב על אשתו? שהיא צדיקה, אבל לא סתם.
שהיא ברמה
שפה משווה אותה? לא רק להשווה אותה. אם מישהו אומר, תגידי, את לא מתביישת? שרה אמנו הייתה עושה ככה? תגידי, אני לא שרה, עם כל הכבוד, נכון? איך את רצה קילומטר בארבע דקות? את לא מתביישת? אלוף העולם מארץ? אני לא אלוף העולם, מה אני אעשה? זה לא כל כך... טענה נגיד, אלקנה חושב שאשתו היא חבל על עצמה, נכון? הוא חושב שהיא ענקית, 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 ענקית. ובטוח חז"ל חושבים שאלקנה חושב שחנה... זה לא יכול להיות שהיא לא כמו שרה רבקה אחרי לאה, נכון? אבל יש שם עוד משהו מוזר, הוא חושב שהם לא בחו, ככה הוא חושב, נכון? מה אתם אומרים, הם לא בחו? למה ברור שהם בחו? זה לא הגיוני, אתם יודעות שאברהם אבינו היה הולך עם שטריימל, אתם יודעות מה זה שטריימל? הכובע של החרדים, העגול הזה עם הפרווה הזאת, יש פסוק, יש כזה פסוק, כתוב הילך אברהם. זה הגיוני שהוא הלך בשטריימל? יש כאלה שזאת ההוכחה שלהם. זה שזה ההיגיון שלך, זה לא מכופף אותו, בסדר? אני מסכים, ההיגיון שלי הוא כמו ההיגיון שלך, בסדר. מה, יכול להיות שהיא לא בכתה? בעיני אלקנה היא לא בכתה. בעיני אלקנה היא לא בכתה. אבל תראו, אני ממש מפחד להגיד את זה, כי אני מפחד מאלקנה. אבל היא כן בכתה. מי בכתה? ותאמר רחל אל יעקב, הבה לי בנים ועם עין, מתה אנוכי. היא לא לקחה את זה בסבבה, נכון? היא לא לקחה בסבבה, הוא פספס פסוק, איך הוא פספס פסוק? גם אני פספסתי פה פסוק. אני את הפרק הזה, לא יודע כמה למדתי, אלפי פעמים אני לומד אותו כזה. היו אותו עשרות 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 שנים. והייתי במפגש עם מישהו ו... ואז הוא אומר לי, חנה כעסה, אני אומר לו, חנה לא כעסה. הוא אומר לי, מה, היא בכתה? אני אומר לו, היא בכתה, היא לא כעסה. אז הוא אומר, זה לא כתוב. הוא אומר, תפתח ותסתכל. אני אומר, אני אפתח, אני מתפתח כזה, מתוך שינה אני מדבר. אבל לא ראיתי שכתוב שהיא כעסה. למה לא ראיתי שכתוב שהיא כעסה? כי זה לא הסתדר לי, זה הפחיד. מה, חנה כעסה? אין מצב. יש חנה בוכה, אני מוכן. כעס זה נראה לי מידה רעה. כתוב הרחק מאוד מאוד מן הכעס. אז זה לא הסתדר, צנזרתי את זה במוח. זה מה שקרה לאלקנה כנראה, נכון? לפי חז"ל. הוא לא שם לב שרחל אומרת ליעקב, עין מתה אנוכי. הוא לא שם לב. כי זה לא נתפס בעיניו, זה לא יכול להיות. למה? אנחנו שואלים למה. והתשובה היא מאוד ברורה, אנחנו התחלנו לדבר על זה, למה? כי מישהי צדיקה, מאוד, לא סתם צדיקה. מישהי מאוד 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 צדיקה. מתאים לכם שרחל אומרת עם עין מתה אנוכי? מתאים לכם? אני יודע, כי יש את הפסוק, אבל בלי הפסוק. למה לא? צדיקה כזאת שמה? אם קשה לך, אז מה אנחנו מבקשים? מה את מצפה מעצמך כשקשה לך? להתפלל, למה להתגבר? להאמין, כל כך אומרים שאמונה. יש אלוקים. יש אלוקים. ואנשי אמונה מאמינים ש... לבכות הרבה פעמים זה להתפרק, זה להתייאש, זה להיות בפנקה. יש אלוקים, הכל בשליטה. הכל בידי שמיים. והכל לטובה גם, הכל לטובה. אם זה אדם רגיל או אדם צדיק, בסדר, אבל שרה, מה? שרה לא הייתה אוכל, מה? היו לשרה צרות בחיים? או, בערימות. אז מה היא הייתה עם פנים של קוף? המחנה לא הייתה לנקוב וככה במידות. אנחנו עכשיו עוזבים את הפרק פה, אנחנו שואלים באמת למה קשה לנו להתפלל. יש הרבה סיבות למה קשה לנו להתפלל. יש, קודם כל הסיבות הן סיבות אמוניות. מי שמתפלל זה אדם דתי, מי שלא דתי הוא לא מתפלל. אז נניח שהוא לא מתפלל. אז, אבל אם אתה דתי, אם אתה מאמין בהשם, אז השם יודע מה הוא עושה. למה חנה הכרה? אתם יודעות למה חנה הכרה? למה היא הכרה? כי השם החליט שהיא תהיה הכרה, מה זה למה? השם הוא טוב, והשם אוהב את חנה. ויש סיבות סודיות אלוקיות שהוא החליט שהיא הכרה. אז מה עושים כשיש איסורים שלא יהיו לכם חס שלום? מקבלים אותם באהבה, נהיה חזקים. מה זה להתפלל? להתפלל זה משהו מוזר קצת. תעזבו את מה שאתם יודעות על תפילה. תפתחו את זה מחדש. תפילה זה הדבר הכי טוב בעולם. תעזבו את מה שאתם יודעות על תפילה. תפילה זה להגיד לאלוקים, תשמע אלוקים, תספסת, נכון? תספסת. למה חנה יקרה? כי אלוקים רוצה שתהיה יקרה. אז חנה אתה רואה להגיד אלוקים, תשמע אלוקים. יש לי כמה נתונים בשבילך שאתה לא יודע, אני צריכה לשכנע אותך. יש פה משהו מוזר, יש פה משהו מעיק. הוא מספיק חכב. אלוקים בבקשה תעשה לי טובה. החמודה שלי הוא אומר לך, אני אוהב אותך פי מיליארד ממה שאת אוהב את עצמך. ואני יודע מה טוב לך. ומה שטוב לך זה לא מה שאת חושבת. את חושבת ואני חושב שיותר טוב לך ככה. זה לא איזה עריץ אכזר שאנחנו מנסים לפייס אותו שיוותר לנו. זה אלוקים. אז הוא טוב אלייך ואוהב אותך. יש דברים שלא מסתדרים לך? אין דברים כאלה. אבל אם היו. אז זה אלוקים. זה לא איזה מישהו נודניק שלא מוכן... נהג אוטובוס שלא מוכן לחכות לך ובורח. הוא יודע בדיוק מה עושה. אם הנהג אוטובוס בא לך אז הוא מעצבן. אבל אלוקים עשה, תדאגי. זה טוב שברח לך אוטובוס. משהו טוב יצא מזה. הכל לטובה. נכון משגם זו, נכון? אם אנחנו מתפללים, אז איפה האמונה שלנו? יש פה משהו מוזר. יש פה כמה דברים מוזרים. הדבר הראשון זה אמונה בטוב האלוקי. הדבר הראשון, אחת הבנות פה אמרה, אני לא... זוכר מי? שאנחנו מצפים מאיתנו להתגבר. מי מצפים מאיתנו להתגבר? מי? אנחנו לא נוכל לחיות בעולם הזה אם לא נתגבר. יש לך בעיות ויש לך קשיים. מה את עושה עם בעיות וקשיים? מה הדבר הראשון שעשית כשהגעת לעולם הזה? את זוכרת? נכון, למה בחיים? מה הדבר הראשון שקרה לך כשהגעת לעולם הזה? חטף סתירה, את יודעת? זה מה שאחות עושה. לא, תח, תח, כזה. משהו קליל. למה היא עושה את זה? כדי שתפקי. למה היא רוצה שתפקי? כדי שתנשמי, אחרת לא נשמת. כשהיית עובר, זכרו, לא נשמתם. החמצן הגיע אליכם מהנשימות של אמא, מחבל הטבור. דרך הדם. כשנולדתם, חתכו את חבל הטבור, נחנקתם. חצי שנייה. והיא באמת עושה כזה ליטוף כזה כזה, לא... ואז בכיתם. ומאז התחלתם לנשום. טוב, אבל מאז בכיתם עוד כמה פעמים. למה בכיתם? כי היה קשה. כך אלוקים ברא אותך. כל פעם שקשה, את בוכה. למה זה עוזר? זה עוזר כשבוכים. תלוי בת כמה את, תלוי באיזה סביבה את. בתור תינוק זה מאוד עזר לך. כל מי שבכית, מה קרה? ומה קרה? גם עכשיו את בוכה יודעים שאת רוצה משהו, מה הלאה? קיבלת את מה שאת רוצה. היו יצורים כאלה, בעיקר יצורה ענקית, ענקית כזאת. את רוצה לחזור רגע לגיל שבוע? באיזה גובה אימא שלך עכשיו? לא, לא באיזה גובה היא עכשיו. את היית בת שבוע. היה לך קשה, ומה ידעת לעשות עם הקשה שלך? היית רעבה, היה לך קר, היה לך גזים, היה רטוב, היה חם, היה זה. כאבי שיניים, אז מה ידעת לעשות? מה שאלוקים לימד אותך? כואב? בוכים. ואז היה איזה דמות אילאית כזאת, שיודעת לפתור את כל הבעיות. דמות אדירה כזאת, שמאוד מאוד אוהבת אותך, ומשקיעה בך. וכשאת בוכה, אז מישהי שומעת את תפילתך, ו... לא סתם אחת. מישהו בא ופותרת את כל הבעיות. או ש... או שהיא לא באה. גם פתרון. ואז תולדות החיים משתנים. אבל אם היא כן באה, אז זה רק גביר אצלך את המסקנה הזאת שכשהם בוכים. אז כשהייתי נוקת, אתם זוכרות, בכיתם על כל דבר. הייתם רעבות, בכיתם. אם היום אתם רעבות, אתם בוכות, פחות. אתם רוצות לנסות? הלילה, אם יש לי יותר רעבה, תנסה לצרוח. פחות יפתור לכם את הבעיה, פחות. למה? כשהתינוקת חסרת אונים, אז כל בכי, כולם רצים עוד הרבה קרה. אבל כמו שאת מתבגרת, מצפים ממך מה? להתחיל לפתור חלק מהבעיות לבד. כי את כבר לא תינוקת. מותר לתת לאמא שלך לישון. אם את רעבה, יש לך צרח מצחיק שבשלוש בלילה, בגיל 8 מתחיל לצרח, אני רעב! הוא לא יקבל אוכל, נכון? הוא יקבל כל מיני דברים אחרים כנראה. המשפחה לא תגיב באוכל. בקיצור, מצפים לך להתבגר, להתבגר ולהתגבר, ובצדק. בצדק. כשאת חלושה וחסרת אונים, ויש מי שאוהב אותך, ויש מי שאת חשובה לו, ויש מי שיקום בשבילך, ויש מי שיתמסר בשבילך, את תתפעל, תבכי. זה אותו לא רב. את קוראת לעזרה. אבל כשמתבגרת, גודלת, אז לאט לאט יש יותר ויותר תחומי אחריות שמה? ואת תפתרי את המעט לבד. את רעבה, נלכי למטבח, תוכלי משהו, מה את צורכת? מה, השתגעת? יש דברים שאני משתמש, יש, אבל ככל שאני מתבגר ומתגבר, אז תחומי המצוקה שלי הם אמורים יותר ויותר לעבור לתחום אחריותי. וחלק מהדברים תפתרי לבד, וחלק מהדברים מה? לא. לא את ולא את אחד. לא יפתרו. לא יפתרו. חלק מהדברים הם, תהי חזקה. חלק מהדברים יפתרו, חלק מהדברים לא יפתרו, וחלק מהדברים שיפתרו ייקח זמן עד שיפתרו. לא תוך חצי דקה יסתדר הכל. ייקח זמן, ומה יקרה בזמן הזה בינתיים? זה לא איך לבכות פה שלוש שנים. זה גם לא נעים לבכות, כי אנשים הסתכלו עלייך, כאילו את מוזרה, כאילו את זה, יזלזלו בך. אנחנו נוטים יותר ויותר לבכות, לבכות במקום מוגן יחסית, במקום ש... יכבד את הדמעות שלנו. אני אמרתי לך, אתם עוד בנות, שעוד בינתיים החוק מרשה לכם. לבכות בנים זה בכלל. אם בן בוכה, מה אומרים לו? מה, אתה בת? היה מת להיות בת, אתם אומרות. נכון? אני לא יודע בדיוק איזה שלב תרבותי אתם, אתם מספיק מתקדמות, או אתם עדיין בנות. אבל מה התחלפה הממשלה? אולי יהיה מותר לבנות להיות בנות? יכול להיות. תתפלף הממשלה בעזרת השם שלו, זה מה נתפלף. אבל לבנים זה הרבה יותר מסובך, נכון? שני בנים רבים פתאום איך מתחיל לבכות. גבר, נכון? מה היה? אתה אומר, מה אכפת לי? אני אוכל לשים עליו פס, נכון? מי שואל, שים עליו פס, יש כל מיני מילות, מילות עידוד, אתם מכירות מילות עידוד? שים עליו פס, אל תספור אותו, מה זה כל ה... רוממות אל כזה, נכון? ככה זה בקנות. פקוט, מה אתה? בכיין, בכיינית! אתה יודע מה זה בכיינית? זה מילת שבח בכיינית. אני לא מדבר על תפילה לפי הלכה. תפילה לפי הלכה זה לקחת את הסידור. בזמנים מסוימים, פה מתכופפים, פה קמים, פה עושים ככה, פה אומרים את המילים המשתדלים ונכוון. אני לא מדבר על תפילה לפי הלכה, אני מדבר על עצם התפילה בלב, מעמד התפילה. מלוקים. סיפרתי לכם על הבן שלי בנים זמירות. אחד הבנים שלי אמר לי זמירות פעם ראשונה בחיים. הוא היה מאוד נרגש. שהוא היה קטאצ'יק, בלי חמש, שש. כמובן תענים זמירות, הוא בא אליי ואומר לי, אבא, כל הענים זמירות התפללתי שאני לא אעשה טעויות. זאת אומרת, היה לו שתי תפילות, היה לו תפילה לפי הטקסט, הוא לא הבין מילה. אין לו מושג מה זה קבוצות טלטלים שחורות. הוא בטח לא חושב לי לוקים משתלטלים שחורות, הוא לא... גם לא הבין מה זה. זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, אז התפילה הרסמית הייתה לקרוא מילים. אבל בלב שלו הקטנצ'י כזה אמר, אבא, תעזור לי שלא לפשטות, שזו תפילה. הלוואי שזה יהיה ביחד, התפילה של ההלכה ותפילה של הלב. אנחנו שואלים למה חנה לא התפלל, או למה אלקנה בטוח שחנה לא מתפלל. כי את צדיקה, מה זה? כי את חזקה. כי את חזקה, קשה. יש ערבים, ויש מחלות, ויש אסונות, ויש בדידות. את חזקה. את חזקה, ואת צדיקה. ואנחנו... קשה. למי קשה שלחנה אין ילדים? למי קשה? לחנה. למי עוד קשה? בטח של אלקנה קשה. כי הוא אוהב אותה. יש לו ילדים, אז יש לו ילדים. הוא שמח, אוהב את הילדים, אבל מאוד קשה לו. שאלנו למה אלקנה צועק אבל לא בוכה ביחד איתה. הוא מת לבכות ביחד איתה. אבל הוא חושב שזה קטנות. הוא אומר, חנה, בואי נהיה חזקים, בואי נהיה חזקים, בואי לא נשבר, אנחנו חוספן. אנחנו, יש לנו אחריות על עם ישראל, יש לנו אחריות להוביל קדימה, אנחנו לא יכולים להתפרק. אנחנו כמו אברהם יצחק ויעקב, כמו ישני חברון, אנחנו צריכים להיות חזקים. אני רוצה להרחיב נקודה מסוימת, לא יותר מדי. את מאוד מאוד רוצה משהו. אני עכשיו עושה לכם סדנה, בסדר? לא מגלים לי את התשובות, אל תדאגו. בסדנה הזאת כל אחד תחשוב, האם קרה פעם משהו שהיא מאוד מאוד רצתה שיהיה, ובסוף זה לא היה, ועכשיו מסתכלת אחורה, את אומרת, ברוך השם שזה לא קרה. יש לכם? לי זה היה פעם. בכיתה ח' מאוד מאוד רציתי להתקבל ישיבה תיכונית אחת, לא קיבלו אותי, מה זה נס שלא קיבלו אותי? זה היה מה זה מקום גרוע בשבילי? היום בחלוף השנים אני יודע שאני למדתי מקום שהיה תפור עליי. היה לי מאוד גרוע מתלומד שם. אז מאוד רציתי שקבלו אותי, והצטערתי מאוד שלא קיבלו אותי, והיום בחלוף השנים אני יודע להגיד, קרה פעם, תחשבו. טוב, אני לא רוצה שתשתפו אותי בזה. תעשו סדנה אחר כך. גם מי שלא קרה, הגיוני? כן. את נורא רוצה משהו. מה אני מנסה לומר פה? אני מנסה לומר שאלת האמת, שאלת האמת. את נורא רוצה משהו, נכון אמרתי אלוקים יודע, אבל את יודעת שאלוקים יודע, זה שאת נורא רוצה משהו, לפעמים זה טעות. את נורא רוצה משהו, יש הבדל מי שנורא רוצה משהו, לבין מי שמאוד מאוד מבקש מאלוקים שזה יהיה. תיזהרי, נורא רוצה שזה יהיה, אבל אולי זה לא טוב, תסמכי על אלוקים שמשהו יודע מה טוב לך. יודע מה טוב לך. אנחנו חיים היום בעולם שלא כל כך מכיר את העולם, את המילה אמת. הוא לא מאמין בה, הוא לא מזהה אותה, נכון? בעולם פוסט מודרני, בעולם שאין בו אמת, שהכל יחסי, הכל רלטיבי, הכל זה סיפורים, הכל זה נרטיב. אז באמת, אתם חיות בעולם, נולדתם בתוך עולם, שמזלזל מאוד בטענות של אמת. וככה נראה, ככה נראה. העולם הדתי יכול להיות הרבה פעמים עולם מאוד מאוד פוסט מודרני. מה ההבדל בין הפוסט-ציונים, למשל, לבין החרדים האנטי-ציונים? מה ההבדל בין? מה זה פוסט-ציונים? פוסט זה אחרי. אלה שהיו ציונים וזה עבר להם. אלה ש... נעזוב את הפוליטיקה. לאבי, בסדר? אני אומר החרדים, זה שטחי מאוד משהו. אבל יש חרדים שמאוד לא ציונים, נכון? הם כמו הפוסט-ציונים?
לא.
למה לא?
הם לא הגיעו לשם.
הם לא הגיעו, והם בכלל לא היו, הם לא היו ציונים אף פעם, נכון? יש פוסט-מודרנים, החרדים הם פוסט-מודרנים?
לא.
פוסט-מודרנים זה אלה שמזלזלים במודרנה. יש כאלה שמעולם לא האמינו במודרנה. פוסט בוקר טוב. יש כאלה שמזלזלים מעיקר בכל הישג אנושי. לפעמים זה שאת דתייה, לפעמים זה שאת דוסית, זה עלול לגרום לך להגיע בדיוק לנקודה הזאת. לפעמים אדם מאוד מאוד דתי, לפעמים במוח שלו, בלב שלו, הוא פוסט מודרני, הוא לא קורא לעצמו, אבל בדעות הוא אותם דעות. מה הכוון? הוא מסתכל בעולם הזה, ואומר, העולם הזה אין בו אמת. על מה זה שיקרא? שמעתם פעם את הביטוי הזה? לא שמעתם? בטח שמעתם, אפילו זה בא מהזוהר, על מה זה שיקרא? זה עולם של שקר, הוא מתלהב, הוא מתלהב, הוא חושב, הוא חושב, עולם הזה עולם של שקר, עולם של דמיון, דמיונס, שמעתם פעם את הביטוי הזה? כן. אין אמת בעולם הזה. לפעמים דווקא סוג של יראת שמיים יכולה לגרום למבט מאוד מאוד מזלזל בחיים. וואו. אדם יראת שמיים, זה מה אתה מתלהב? זה על מה זה שיקרה, זה בסדר. אני אזכר בסיפור שהוא קשור בקשר מאוד מאוד שולי, אבל פעם, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי לקח את הילדים שלי לבית ספר ואז הייתי שומע את החדשות. לא תמיד זה יצא בדיוק ב-8, אבל ראינו, היה סרט ישראלי שהיה מועמד לפרס. לא אומרת אני זוכר לפרס. פרס מאוד רציני. הם לא זכו כנראה. אבל ראיינו את השחקן, איך היה בטקס של הפרס. אז הוא מאוד מאוד דיבר ככה בהתלהבות. אז הוא חושב שאני נוהג, והוא אומר, יהלומים, שמפניה, כוכבים, ודיבר, ואז פתאום הוא אומר, אבלי עולם הזה. אז רק כמעט שמתי כזה, רק באמצע הכביש, ברוב שהייתי בלם. אז לא רק אני הייתי בלם, גם מראיין, הוא אומר, מה? אז הוא אומר, אבלי עולם, הוא אומר, תרציני? כן. אז הוא אומר לו, אז מה חשוב בעולם הזה? הוא אומר, מה חשוב בעולם הזה? לשתות קפה עם אשתי, לדבר עם הילד שלי, ללכת לעשות קניות. הוא אומר, זה חשוב? כן, זה חשוב. אז הוא אומר, אז לא נהנית? הוא אומר, בטח שנהניתי. הוא אומר, אבלי עולם הזה, זה מה זה כיף? הוא אומר, זה אבלי עולם הזה. אז יש בעולם הזה הרבה פיתויים. יצא לכם להיות פעם בעולם הזה? קיים רק תעשי יום! מטורף! אתם יודעים מה זה מטורף? יואו, צלמות עצמכם עם סלפי עם מי? לא הייתם איזה חבר כנסת שנמחה ויראלי, תורה. יש בעולם דברים כיפים, בטח. יש אוכל, טעים, אבל בסוף שטויות זה עובר, נו, זה לא מה שיעשה את עצמך. לא אם תחליט השוקולד הזה ולא אם... מה את אמרת אם לא תקני את הסמנה הזאת, זה אני לא בטוח, אבל יש. העולם הזה הוא טעים ונחמד, אבל זה שטויות, זה לא, זה עובר, זה הכל עובר, נו. זה לא מה שיעשה אותך שמחה. זה לא, אז, אבל יש הבדל גדול בין הדתיים האלה לבין הפוסט מודרני. הפוסט מודרני אומרים, הכל, 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 הכל בבלט. ויש הרבה שאומרים, הכל בבלט חוץ מ? חוץ ממה? חוץ מהתורה. חוץ מהתורה. הכל שטויות, הכל חוץ מהתורה. כי התורה היא לא מקום. התורה זה פלא שבא מהשם. התורה, אלוקים נתן לנו אמת. יש אמת אחת ויחידה בעולם, וזה אלוקים נתן לנו מעמד הר סיני. זה הכל. חוץ מזה, בטח שהם צודקים. בטח שהפוסט מודרניים צודקים. תלהבים מזה, מתלהזה. עמד אישי כבר. אני לא אומר שכל מי שחושב גם מצליח לחיות ככה. כי יש לנו יצרים, ויש לנו דאגות, ויש לנו חולשות, ויש לנו זה, אבל הם רוצים לחיות. הם מנסים כל כך. כאילו כל העולם הוא שחור. שחור זה צבע, יש הרבה צבעים בעולם, נכון? יש כל מיני שקוראים להם שחורים, נניח, תדמיינו שיש כאלה שקוראים שחורים. מה זה שחורים? שחורים זה אומר, הצבעים של העולם הזה זה שכבה כזאת שטויות, העולם הזה לא חשוב. מה חשוב? התורה. תראה! כל השאר בבלט. עושים לתורה קלה, עושים מתקשר, אז מה? זה לא משנה. כל השאר, כל כך. שטויות. אז הם לא פוסט-ציונים כי הם לא ציונים. יש כאלה שאמרו, אנחנו נפתור את הבעיות של עם ישראל ונבנה יישובים. זה לפי ההלכה או לא לפי ההלכה, זה משהו שמעניין. זה הדרך היחיד שמעניין. את רוצה לעשות כיף, תעשי כיפים. אבל בגיל מסוים את מבינה שהכיפים לא עושים אותך שמחה יותר. זה נורא טעים לעשות כיפים, אבל זה לא שמחה, זה לא טעם לחיים, זה לא משמעות לחיים. זה לא, זה הכל מסופר, כולם יפים שם, כולם צוחקים שם, כולם שמחים שם, אבל זה לא עושה אותך. אז מתי שאת מתבגרת, אתה אומר, יש כאלה שהתבגרו מההתחלה, הם עוד לא הגיעו לשם כמו שאמרנו. הם לא היו פעם מודרניים, יש תנועה פוסט-מודרנית. מה זה תנועה פוסט-מודרנית? בשביל התנועה פוסט-מודרנית, זה היו קודם, צריכה להיות מודרנית בשביל זה. מה זה מודרניות? מודרניות זה לפני כמה של מאות שנים התפתחה תנועה באירופה, תנועת הנאורות קראו לזה. תנועת הנאורות פירושה של דבר ש... תפסיקו לחשוב שאלוקים יפתור לכם את הבעיות. מי יפתור לנו את הבעיות? ההשכלה. מה זה ההשכלה? המוח. יש ספר מאוד מפורסם, יצא אז, קראו לו כנסיית השכל. שמעתם? אומרים שיש להקה כזאת. אבל להקה זה השם הספר. מה זה כנסיית השכל? עד עכשיו אם יהיו בעיות, הולכים לכנסייה ומתפעלים. מעכשיו מה עושים? מדע. מדע. אנחנו נלמד מדע. בעזרת המדע נמצא את הפתרון לכל הבעיות. זה המודרניות. מודרניות זה אמון באנושיות, באדם, בנאורות. מה זה נאורות? אתם לא נאורות. תגיד איזה מפלגה בחרתי, תמרי, אני אגיד לכם את נאורה או לא נאורה. אם עברת אחוז החסימה זה כבר ספק אם את נאורה. מה זה נאורה? נאור? זה שם אור פה. לכם יש אור בעין פה. להם יש אור. כמו נאורה. יש להם, הם לא... הם רק חמישה שופטים, אבל הם הנאורים. המוסר שלהם מאוד מאוד נאור. אנחנו קוראים לספרים שהאיש הזה חיבר אורות. אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה. יש ויכוח מה זה בדיוק אורות. אבל התנועה המודרנית היא תנועה שהציבה את האמון בדעת האנושית, בתבונה האנושית, בתבונה האנושית, ולא בתורה, ולא במסורות, ולא באמונה, ולא בדתות, ולא בסוף. וזה יצר אין סוף התקדמויות בעולם, נכון? זה שכלל את הרפואה, זה ריפא את המגפות, זה עצר תמותת תינוקות, זה שכלל את זה גרם למהפכה התעשייתית, זה העלה את הרמה הכלכלית, זה נתן טכנולוגיה גבוהה. המון המון בעיות וחוקי טבע נפטרו כתוצאה מהמודרניות הזאת. זה השטף, שטף, שטף את העולם. כל מי הוא מודרני, חוץ מי? מי לא נהיה מודרני? אלה שהאמינו בתורה. אז לא. על מה זה שיקרה. התנועה המודרנית תפתור הרבה בעיות ומה? ותייצר עוד הרבה יותר בעיות. כי זה איזה חומר. בחומר אין גאולה בחומר. אין. הגאולה היא רק רוח, רק קדושה, רק אלוקים. ומה הדרך לאלוקים? תורה, זה הכל רק תורה. אז הם החזיקו מעמד, והחזיקו מעמד. לפעמים היה קשה לכם, לפעמים היה עוד יותר, לפעמים היה הרבה יותר קשה, והרבה הרבה נשחקו. אם קראתם את המתמיד של ביאליק, לא עשיתם איזה בגרות בספרות. אבל שמעתם על השיר, נכון? ביאליק למד בוולוז'ין, ביחד עם הרב קוק. הוא היה מתמיד. אז הוא כותב, כולם נשא הרוח, כולם לקח האור, רק אנוכי נותרתי לבד בבית המדרש. תקופה לי, זה היה תחושה שזה אור גדול בחוץ ובתי המדרש מתרוקנים. זה לא יצר הרע, זה האור, זה האור, אתה מתקדם, אתה נאור, נאור. נאור ותרבותי. זה, אני מדבר אתכם מאות שנים, זה פתר המון המון דברים. היום העולם הוא לא מודרני, הוא פוסט מודרני. נכון? פוסט זה אחרי. למה הוא פוסט מודרני? הוא כועס על המודרניות, זאת אומרת שהמודרניות שיקרה אותו. איפה המודרניות שיקרה אותו? בהרבה דברים. שקרן אחד גדול קראו לו היטלר, שקרן שני קראו לו סטלין. התנועה המודרנית, תבינו, זה לא שהמציאו מכשירים. מכשירים את לא צריכה להיות חילונית בשבילות מהם. התנועה המודרנית היא תנועה שהאמינה בתבונה. היא האמינה. בתבונה החילונית, לא בתבונה הזאת. ולכן היא הייתה בטוחה שהמדע יפתור את כל הבעיות, את כל הבעיות הפסיכולוגיות, כל הבעיות התרבותיות. התברר שהמדע פתר בפעמים ודבר, יצר הרבה דברים רעים. הקומוניזם, זה חשבו שזה מדע. הנאציזם אמרו שזה מדע. המון דברים שבסוף התברר שהמודרניות הובילה את העולם לצרות שלרוע, לרשעות, האומות הכי מודרניות, נכון? גרמניה. הובילה את גרמניה למפלצתיות כזאת שלא היה מיום ברוע השם אדם על האדמה, לא היה כזה רוע כמו הנאצים. ראו, הקומוניזם הבטיח שאם רק יהיו כמו, אז כל הבעיות ייפטרו ולא יהיו יותר, והכל היה בבלט. הכל היה בבלט. התנועה הזאת הבטיחה הרבה הבטחות, היא קיימה הרבה והרבה יותר היא לא קיימה. אז בלית ברירה, בצער ויגון קודר, הם אמרו, אז אפילו הקומוניזם לא נכון, יאללה, נהיה פוסט מודרני. זה ייאוש טוטלי, ייאוש טוטלי מתקווה, ייאוש טוטלי מאיזה אמת שאפשר להוביל אותה. אבל נקרא לזה החרדים, בסדר במרכאות כפולות, החרדים הם אף פעם לא ציפו לשום דבר. מראש הם ידעו איזה בבלט, הם מחכים למשיח, זה הכל, אלוקים. אנחנו רוצים תורה, העמדה הזאת זה לא אנשים, זה יכולים להיות אנשים גדולים וצדיקים, רק הם אומרים, לאדם אין יכולת מה? לדעת מה האמת, אין לך יכולת. את רואה אני ברחוב, זה טוב לתת לו צדקה? זה יעזור לו לתת לו צדקה? בטוחה? אם לא הם נותנים צדקה לעניים ברחוב, זה היה טוב? כמה עניים ברחוב לא הולכים לעבודה בגלל שהם יודעים שניתן להם צדקה? כן, זה דילמה מוסרית מאוד מסובכת, מאוד מאוד מסובכת. אנחנו רוצים להעלות את שכר המינימום, אנחנו רוצים להעלות את דמי האבטלה, זה טוב להעלות דמי האבטלה? כן, כי מצד אחד מסכן אין לו עבודה, לפחות יהיה, אבל את לא יודעת שבגלל זה אנשים לא ילכו לעבודה, הם יהיו עוד יותר מסכנים. יש מדיניות הרווחה בארצות הברית, היא רצתה לעודד למשל אמהות חד-הוריות. אמהות חד-הוריות הן באמת קשות יום, כולנו רוצים לעזור להן. המדיניות הרווחה בארצות הברית, יש לזה הרבה הרבה מחקרים. היא גרמה לזה שבקרב השחורים, באוכלוסייה העירונית בארצות הברית, כמעט ואף אחת לא מתחתנת. למה אנחנו מתחתנים? כי פריירית אם תתחתן. כי אם היא תתחתן, היא תפסיד את כל הקצבאות האלה. אז הן לא מתחתנות. מה הכל בגלל שהן לא מתחתנות? אז אין משפחה, אז אין מחויבות של גברים. אז חלק גדול מהילדים גדלים בלי אבא, ולא יודעים מי זה אבא שלהם. אז אין משפחה, אז אין תמיכה, אז יש חבורות רחוב, אז יש פשע. הם רצו נורא לעשות טוב, הם עשו מאוד רע. זה שאדם חושב, אבל אם אנחנו יודעים שהמוח של האדם הוא מאוד מאוד חלקי, אז אנחנו כבר לא סומכים עליו, לא בוטחים בו. אז מה את מתפללת? אז מה את מתפללת? כי את נורא רוצה, את תהיה ילדה קטנה. אתם זוכרות, עשיתי לכם את הסדנה הזאת עכשיו? איזה מזל שלא, תודה השם שלא קיימת את תפילתי. כאילו, את תחפרי. זה לא איזה נודניק שאת מנסה לשכנע אותו בבקשה, זה אלוקים. אלוקים אומר לך. לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה, אלוקים אומר לך, פספסת האוטובוס. אלוקים אומר לך, אין לך ילד. אבל אני רוצה, זה נורא קשה, תשמעו, זה ממש קשה. זה ניסיון מאוד מאוד גדול, להשוות אוטובוס להכרות, ואין קשר בכלל. אבל זה מה שאלוקים אומר לך, נה. למה אתה קרה? כי השם סגר רחמי, השם הטוב, הטוב. אם אני מאוד מאוד מאמין בתורה, אני יכול בקלות להגיע למקום שאני מזלזל, במה? בכל החיים פה. אני מזלזל בכל החיים פה, אז אני מזלזל גם בצרות. קשה לך? בטח קשה, אז מה היא עושה עם הקשה? היא חזקה, היא צדיקה, היא מאמינה, היא מתגברת. יש בה הבית, זה לא סתם. זה לא סתם. אם סתם הולכים, כשאנחנו שואלים למה חנה לא התפללה, להתפלל זה לא טקסט. מה זה להתפלל? מאיפה מתפללים? ממעמקים, נכון? שיר המעלות, ממעמקים טובים, זה לא סיסמה. להתפלל זה מהנשמה. להתפלל זה להגיד, לחשוב, אני נורא רוצה שזה יהיה. בשביל להגיד אני נורא רוצה שיהיה, את צריכה להיות אחראית, מלאת ודאות, שבאמת את בטוחה שזה שיהיה. אבל אם את מסתכלת על העולם נכון, את יודעת ש... אם את לבד, אם אין אלוקים, אז זה מה יש, אז עובדים עם השכל. אם יש אלוקים, יש לנו תורה. יש לנו, בוא נעבוד עם התורה. את שואלת אם חנה לא התפללה. חנה בטח התפללה, על מה התפללה? על מה שכתוב בתורה. התפללה שיבנה בית המקדש. ילד כתוב בתורה? כתוב בתורה שצריך להיות לך ילד? טוב, אנחנו נסיים את השיעור עכשיו, כדי שלא תכעסו עליי. אם תכעסו עליי ואני אברח. נשים לא מחויבות בפרוזה. ככה נוסעת להלכים. למה אנשים לא יכולים כבר עוברו? למה לא? בטח זה השאלה שלך. מה פתאום אנשים לא יכולים עוברו? התשובה הפשוטה, למה הם יכולים כבר עוברו? למה? כן, זה כמו לחייב אותם לנשום. לא צריך לחייב אותם לנשום, נכון. ולמה צריך לחייב גברים כבר עוברו? למה גברים צריך לחייב אותם כבר עוברו? אני אגיד לך משהו, כהיריון לגברים זה נורא קשה. גברים מקיים, ויש להם פעילות, זה עוד עמוד שדרה. אז קשה להם, אז מכריחים אותם. הבנות עוברות את זה בסבבה. מקסימום הבעל מהיר אותם באמצע ואומר קשה לי. בקיצור, התורה מחזיקה מאוד מנשים כנראה. באמת, מה צריך לך להתחייב אותם? זה כמו לחייב אותם לנשום, מה צריך לחייב אותם? גברים, פגשתם פעם גברים? יצורים די מורכבים, לא כל דבר אפשר. לצפות ממה זו תורה, צריכה לתת להם פקודה. מתאים לך, לא מתאים לך? כן, כן, רבינו, בוא, בכבוד. כל טוב.